ערב טוב לכולם. היום השיעור יהיה על עניינים של עבודה זרה. מה פתאום נזכרנו עכשיו בעבודה זרה היום? כידוע לכם, היה אסון גדול בנפאל, ומדברים כבר על אלפי הרוגים שם. ומי שקצת שם לב להיסטוריה, קודם כל כבר היו שם איזה 4 או 5 רעידות אדמה קטלניות שבכל פעם מתו מאות ואלפי אנשים. זה לא פעם ראשונה. במקום הזה לבד כבר היה במאה השנה האחרונות לפחות 5 רעידות אדמה קטלניות. ומי שמכם זוכר, היה גם לא מזמן בתאילנד, בהודו, כל המקומות האלה, צונאמי, שגם כן מתו. הייתה רעידת אדמה קטלנית ביפן. מי שישים לב יראה שכמעט כל הרעידות אדמה הקטלניות הן נופלות במקומות שיש עבודה זרה באופן מסיבי. עבודה זרה בשיטה יום-יום, שעה-שעה למיליוני אנשים. עכשיו, כמובן שיש כאלה שכל דבר מבחינתם זה הכל מקרה, הם אף פעם לא מנסים לשייך שום דבר לשום דעיה. מי אנחנו שנשפוט? ליברלים, כל דבר מותר מבחינתם, כל דבר אסור לומר, אל תגיד וכו'. אנחנו לא באנו כאן חס וחלילה לפגוע ברגשות של אף אחד. ואף על פי שאלפים של אנשים נהרגו, כמובן שאנחנו לא באים לשמוח לעידם, זה אין לנו שום מטרה. אנחנו רק רוצים ללמוד תורה. רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר על הדברים האלה. זה מה שאנחנו רוצים. רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר על הדברים האלה. עכשיו, כרגע נכון לעכשיו אומרים שיש איזה 100 ישראלים, אומרים איזה 100 ישראלים שהם, כלומר, לא יצרו קשר עדיין. אבל זה לא ראייה, כי שם אין טלפונים כרגע, אין אינטרנט. אז יכול להיות שהם עוד לא הצליחו למסור הודעה. טוב, בכל מקרה, נקווה שזה לא ייגמר מבחינת אסונות לישראלים גם כן. אבל כמה דברים התגלו היום. קודם כל, עד אתמול לא ידענו, כמעט אף אחד לא ידע, שקהילת הגאים בארץ, ההומוסקסואלים, הם שולחים זרע לנפאל, ומשתמשים בנשים מנפאל להיות אם פונדקאית. ושם עושים הזרעה מלאכותית, והאישה הזאת מתעברת ויולדת ילד, משלמים לה כך וכך כסף, ואז שולחים את הילדים האלה חזרה לארץ, שהילדים האלה לפי ההלכה הם גויים גמורים כמובן, שולחים אותם חזרה, וההומוסקסואלים מגדלים אותו, שני אבא יש לו לילד, אבא א', אבא ב'. מי שמכם קצת מבין על הפסיכולוגיה של בני האדם, מבין שאין דבר יותר חשוב לתינוק להתפתחות נורמלית שלו כמו אמא ואבא. תינוק צריך אמא ואבא. מאמא ואבא מה הוא צריך קודם? הוא צריך אמא קודם. לכן כל הבתי משפט בעולם תמיד נוטים להשאיר את הילדים אצל האמא גם כשהאמא לא מגיעה לפרס. רק במקרים יוצאי דופן שהאמא ממש סכנה לילדים, כגון שאיזה נרקומנית או לא יודע מה, אלכוהוליסטית ולא יודע מה, כן? אז במקרים נדירים מוצאים את הילדים מהאימא ונותנים אותם לאבא. לא מדבר עכשיו מקרים שהאבא הוא איזה פוליטיקאי עשיר ושיחד ופוחדים ממנו וכו'. באופן כללי, בכל הבתי משפט בעולם, כל שופט בר דעת, בלי קשר לדת, מבין שלילד יותר בריא שתהיה לו אימא לידו מאשר אבא. זה יותר דחוף. אבא זה חשוב מאוד. הרבה שגדלו בלי אבא כמובן, אז יש לזה השלכות על ההתפתחות שלהם. אבל אחד שגדל בלי אמא זה השלכות הרות גורל, זה לא סתם. רואים שאנשים האלה התפתחו בצורה הרבה פעמים עקומה מאוד. נחזור לעניין שלנו. הסיבה שהביאה אותי לדבר היום על הטרגדיה הזאת ובכלל על העבודה זרה, כיוון שיש לי אני עוזר שהוא גר בהודו. העוזר הזה הוא בחור צעיר, סטודנט באוניברסיטה בהודו, בן אדם מאוד חכם, הוא מבריק אפילו, והוא התחיל לשמוע הרצאות שלי, והתחיל לחזור בתשובה, והיום הוא כבר שומר את כל המצוות. הוא חי שם בין מיליוני עובדי עבודה זרה, משתחווים לפרה לידו, אבא שלו, אח שלו, שכנים שלו, הפרה בשכונה, כולם באים, משתחווים. הוא צריך לחיות שם במציאות כמו שהיה פעם, בזמנם, שהיו הרבה עובדי עבודה זרה מסביב לעם ישראל. היום, ברוך השם, אנחנו כבר רחוקים מהם, לא מעורבים איתם כל כך, אבל הוא חי במציאות כזאת, הוא עומד להגיע לאמריקה, איך שהוא יסיים את הלימודים, להתגייר כאן ולהיכנס לישיבה לתקופה ללמוד. בינתיים רק מה שהוא למד מאלפי הרצאות שיש באינטרנט, הוא כבר יכול למסור דרשות מרוב שהוא פיקח. עכשיו, הוא כל פעם ששומע דרשה שלי, הרי באנגלית, ועוד הוא מדבר עם אנגלית, כל פעם ששומע דרשה שלי באנגלית, הוא מיד מוצא לי ראיות מהמציאות שם למה שדיברתי. מדבר על כל מיני סוגים של עבודה זרה, הוא שולח לי תמונות, מראה לי דברים וכו', מה הם עושים וכו'. עכשיו, אמנם יש בעיה, כי אפילו אסור להסתכל תמונה אחת על הדברים האלה שהם עושים, זה גם כן איסורים מן התורה. לראות את האלילים שלהם, לראות את המקדשים שלהם, רק לראות את זה, זה כמו לאכול חזיר, זה איסור מן הדין. הרבה לא יודעים את זה. יש רבנים, אפילו על כנסייה לא מסתכלים, יש כנסייה, מיד מסובבים את הראש. למה? הצלמים האלה שאתה מסתכל עליהם פוגעים לך בנשמה נזק קטלני. לא צחוק, אתה רואה אלילים. למשל, אחד הסרטונים שעשו לי החבר'ה בארץ, אלה שעורכים את הסרטים שלי, אז אחד מהם, בקטע שאני מדבר על הדתות שקריות, נצרות וכו', התחיל להראות כל מיני תמונות של עבודת אלילים בעולם. איך כולה גויים משתחווים לאיזה פסל, ואיך כל מיני הנוצרים, דברים שהם עושים, והמוסלמים במקה וכו'. אז חלק מהתמונות שם כתב לי איזה תלמיד חכם בארץ מכתב, הוא אומר לי, זה איסור מן הדין, ואסור להסתכל על הדברים האלה. אפילו שנייה אחת אסור להסתכל על זה. זה הלכה, תכף אני אקרא לכם את זה ברמב״ם, להסתכל על זה אפילו שנייה אסור. אז עכשיו, אמנם במציאות להסתכל על זה זה יותר חמור מסרט או מתמונה, זה נכון, אבל עדיין אסור. בכל אופן, תשמעו טוב, אז ההודי הזה שלח לי אתמול תמונה, תמונה משכונה בנפאל. לא לשכוח, הרעידת אדמה הגיעה עד הודו, גם בהודו הייתה להם רעידת אדמה. הוא מראה לי שכונה ששם יש מקדש ענק של עבודה זרה. מלא מלא באלילים, באים לשם אלפי אנשים משתחוות לאלילים. כל הבניינים מסביב אמנם ניזוקו, אבל עומדים. הבניין היחיד שנהיה אבק, לא נשאר ממנו אפילו לבנה אחת שלמה, זה העבודה של המקום של העבודה זרה. הכל נהפך לחול. שום קרש אחד לא נשאר שם. אתם רואים את התמונות, זה לא יאומן. הוא שלח לי את התמונות, ואני לתומי, אני עדיין עד היום, למרות שכבר 20 שנה אני מדבר, עדיין אני לא מצליח להבין עד איפה מגיעים הרשעויות של יהודים בעולם. לא הצלחתי עד היום לרדת לעומק העניין. זאת אומרת, אני כל הזמן נתקל בדברים חדשים, אבל מה שראיתי היום זה מבחינתי דבר, איך אומרים, זה אפילו אני הופתעתי. שמתי שם תמונה. המקום של האלילים לפני, איך הוא היה קודם, ואיך הוא נראה עכשיו. כתבתי סך הכל שורה אחת. כתבתי, בית עבודה זרה, הושמד עד אפר. משהו כזה, משפט כזה, זהו. לא כתוב, מגיע להם, ברוך השם, כל הכבוד, טוב שעשה, מגיע להם, אסור לרחם, שום דבר בסגנון הזה. סך הכל מה כתבתי שם? מקום שהיה של עבודה זרה, לא נשאר מנו זכר, זהו. הייתם צריכים לראות את כל הליברלים, כל האמריקאים האלה, וחלקם עוד קוראים לעצמם יהודים דתיים, אורתודוקסים. בושה וחרפה, תתבייש לך, תתבייש לך, מה אתה... מה אתה... כן, בפייסבוק. מה אתה שמח? מה אתה שמח? כל מיני סיפורים. קודם כל, איך בכלל הם הגיעו למה שהם טוענים? סתם טענות טיפשיות. אבל... אם האנשים האלה היה להם אחוז אחד קטן של ידע ביהדות, לא צריך יותר, אחוז אחד, הם כבר הרי יודעים שיש ברכה ביהדות, ברוך העוקר עבודה זרה מעולמו. יש ברכה שצריך לברך את השם, שרואים שעבודה זרה נעקרת, מברכים, ששם שם שם המלכות, שהעבודה זרה תעקר. אותם צבועים, בורים ועמי ארצות שאין להם גרם של מושג מהחיים שלהם, בכלל למה הם חיים, קוראים לעצמם דתיים, אוי לבושה, אוי לחלימה, הם שכחו שאם הם באמת דתיים והם הולכים לבית הכנסת לפעמים, אנחנו כבר אלפי שנה מתפללים בכל העולם, כל יום שלוש פעמים בתפילת 18, מה אנחנו אומרים בתפילת 18? והאלילים קרות יקרתון. אנחנו מתפללים על זה הרי כל יום. כל יום בתפילה, מתפללים שהשבחו יעקור את כל האלילים מהעולם, כל העבודה זרה. אז מה, אתה הולך לבית הכנסת, מתפלל שהעבודה זרה תעקר מהעולם, עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ועקר את העבודה זרה, ואתה יושב ובוכה ומתווכח עם הרבנים? מה הולך פה? אז תחליט מה אתה. אתה עובד אלילים מנפל, או שאתה יהודי שומר מצוות? מה אתה? מאלה החילונים, אני לא מצפה מהם הרבה, הם לא מחזיקים מהתורה, הם מסתכלים על זה מבחינה הומנית. הם לא מבינים מה זה תורה, מה זה עבודה זרה. אז ממילא, הם כואב להם, אם מישהו ישמח שהעבודה זרה נהרסת, הם לא אכפת להם מהעבודה זרה, הם אכפת להם שאנשים מתים. לא אוהבים לראות אנשים מתים. אבל אחד שלומד תורה, אחד שיודע תורה, יודע שאין לך דבר יותר סנו על הקדוש ברוך הוא מעובדי אלילים. אין. למה אני כל כך הרבה פעמים מזהיר אנשים, ישראלים, יהודים, בעלי תשובה, להיזהר מכל הכתות האלה ביהדות, שאומרים לך שאתה חייב להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הרב הזה ודרך הרב ההוא, ואם לא אתה לא יכול להתחבר, וצריכים לעבוד אותו, וכולם חייבים, ואם לא תבוא אתה פושע. למה אני מזהיר מזה? כי מי שילמד טוב טוב את הלכות עבודה זרה ברמב״ם, שערותיו יסמרו. כמה הקדוש ברוך הוא שונא עובדי עבודה זרה. ותכף תראו, אפילו עובדי עבודה זרה שלכאורה הם תמימים לגמרי. הם בכלל לא מתכוונים לפשוע בהשם. הם לא מכירים, לא יודעים מי זה השם. הם גדלו במקום שכולם עובדי אלילים. הם לא מכירים דרך אחרת. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מחכה לרגע שהם יעבדו מן העולם. עד כדי כך זה חמור, הדבר הזה של עבודת אלילים. ואם אתם חושבים שעבודת אלילים היא חמורה רק אצל הגויים, טעות בידכם. עבודה זרה של יהודים במושגים מסוימים אפילו יותר חמור מהם של הגויים. לפני שנתחיל קצת לקרוא לכם הלכות ברמב״ם כדי שנבין מה הולך, קודם כל צריכים כולם לדעת. בעניינים האלה של עבודה זרה, זה אחד משבע מצוות בני נוח. שאדם הראשון בא לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לו שש מצוות. אחר כך הייתה תקופה מאדם הראשון עד נוח, ואז בא המבול וניקה את העולם מכל הרשעים, מכל העובדי אלילים, מהגנבים, מכל אלה שהיו עושים מעשי סדום. עד היום נקרא בארץ מי שעשה אונס או מעשה מגונה, קוראים לזה מעשה סדום. מאיפה בא הביטוי הזה? זה בא מאנשי סדום שקדוש ברוך הוא מחק אותם. אחרי המבול, דור המבול שקדוש ברוך הוא מחק אותם, העולם התחיל משמונה אנשים, נוח ושלושת בניו ונשותיהם. ואז הקדוש ברוך הוא הוסיף לנוח עוד מצווה. מהי? עבר מן החי. לגויים אסור לאכול עבר מן החי. מה זה עבר מן החי? קודם כל נסביר שאחד מששת המצוות שהגויים הצטוו עליהם זה עבודה זרה. אסור להם לעבוד שום אליל, לא סן אוף גד, לא יושקה, לא כל דבר שהוא בעולם שהם מאמינים בו שיש לו כוח, כוכבים, אלילים, שמש, ירח, עצים, חיות. כל סוגי העבודה זרה זה איסור חמור מאוד אצל הגויים, ויש על זה עונש מוות. זאת אומרת, רואים שאין הבדל בין ביהודי עובד עבודה זרה, בין בגוי, שניהם מתחייבים בנפשם. זה א'. דבר שני, מה זה עבר מן החי? זה אחרי המבול, הוסיפו להם עבר מן החי. מה הפירוש? היום בעולם, היה אצלי פעם בשבת איזה שף אחד, הוא בא פה לבית ספר בניו יורק של שפים מקצועיים, הוא למד איך כל מיני מאכלים מסוימים, אקזוטים, ואז הוא סיפר לי ששם בבית ספר הרבה פעמים הורגים את החיות תוך כדי הבישול. לא הורגים אותם קודל ואחר כך מבשלים אותם, אלא בזמן שמבשלים את הלאבסטר, זורקים אותו למים רותחים, והוא עושה קולות, ואתה מרגיש אותו איך הוא מתפרק, ומתחילים לחתוך לו חתיכות מהגוף בזמן שעוד הוא חי. ממש מורידים לו חתיכות בזמן שהוא חי, כי זה השיטה, ככה צריכים לבשל אותו. או למשל בסין או בתאילנד, זורקים כלבים לתוך מים רותחים מבעבעים על אש, ותוך כדי כך שהם נשרפים עכשיו למוות, מורידים להם את האור, ורואים אחרי שהורידו להם את האור שהם עדיין עוד חיים, הם זזים. אתה רואה אותם בלי אור. כל האור תלשו להם. למה? כי אם יארגו אותם קודם, יהיה קשה מאוד להוריד את האור אחר כך. ככה זה קל, הם מושכים את זה בשנייה באכזריות נוראית. ראיתי סרטון הזה, כמעט התעלפתי. זה לא יאומן. זה כל הדברים האלה, זה נקרא עבר מן החי. זה אסור לגויים לעשות. גויים שעושים את זה עוברים על חוקי האל. עכשיו נחזור לעניין שלנו, שזה עבודה זרה. דרך אגב, גם הרבה פעמים אוכלים תולעים חיים, אז הם חותכים את התולעת בזמן שהיא חיה, הם קונים את זה בתוך קופסאות בסין, בשווקים, כל מיני ג'וקים, כל מיני מקקים כאלו, ואוכלים אותם בזמן שהם לא הורגים אותם קודם ואחרי זה אוכלים אותם, אלא חותכים להם חתיכות מהגוף על ידי שנוגסים בהם. זה נקרא, זה בדיוק, זה נקרא עבר מן החי, כל הדברים האלה זה איסור לגויים. ליהודים קל וחומר, אין על מה לדבר, כן, זה אחד מתרי"ג מצוות. טוב, נחזור לעניין. הרמב״ם פותח את הלכות עבודה זרה בפרק ראשון, ככה הוא מתחיל. בימי אנוש, טעו בני האדם טעות גדולה ונבערה. מה זה איש בער? איש, מה שנקרא בארץ, אהבל. כן? טעות גדולה ונבערה. עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו, כתוב הרי דור אנוש, היה אנוש בתורה, כתוב שהוא היה מן הטועים. מה הייתה הטעות שלהם, מסביר הרמב״ם? הם מבינים אז היו שבורא עולם ברא את העולם. יש קדוש ברוך הוא אחד, לא היה על זה עוררים. כולם ידעו יש לעולם בורא אחד. רק מה? הם אמרו, כיוון שהבורא ברא כוכבים ומזלות, מזל כזה ומזל כזה, וזה תלוי בתנועת הכוכבים ושמש וירח, זאת מה שאנחנו קוראים בימינו הורוסקופ. ממילא אתה רואה שיש להם כוח להשפיע על איך, באיזה מזל תיוולד ואיזה תכונות תהיה לך וכל מיני דברים כאלה, מה שנקרא אסטרולוגיה. ממילא הבורא נתן לכוכבים כוח להשפיע על העולם. אז כדאי שנתפלל לכוכבים האלה וניתן כבוד לכוכבים האלה, שהם בסך הכל הדרך שעל ידם בורא עולם מנהל את העולם. זאת אומרת, מה פירוש? הם לא מאמינים שהכוכבים הם שולטים, לא. הם מאמינים שבורא עולם נתן לכוכבים את השליטה, הם לא שולטים בכוח עצמם. זה שברא אותם, קבע שכביכול הם ישלטו פה בעולם, וממילא הם התפללו ועבדו את הכוכבים, אבל ידעו עדיין שיש לעולם בורא. ואמרו, המלך כיבד אותם בכבוד גדול, גם אנחנו צריכים לכבד אותם בכבוד גדול. ואז התחילו להקריב להם קורבנות, ולשבחם, ולפערם בדברים, ולהשתחוות להם, כדי להשיג את רצון הבורא. ככה חשבו שהם על ידי זה עושים נחת רוח לבורא. למה הדבר דומה? אם אני בא ואומר לכם, זה העוזר שלי, אחלה גבר. אז כל אחד מכם מתחיל להתחנף אליו, כדי למצוא חן בעיניי. למה אתם מתחנפים אליו? לא בגללו. בגללי, כי אתם אומרים, כמה שאני יותר נחמד לעוזר או לבן שלו, ממילא יהיה לי יותר מצב טוב אצלו, כן? כי הוא הרי נתן להם כוח, הוא מינה אותו. ככה זה העולם. אתה מדבר נגד אובמה, יש לך בעיה עם הסגן שלו. הבנת? זאת אומרת, אם אתה נחמד לסגן, כביכול הוא יהיה יותר בעדך, כי הנה, אתה נחמד לסגן שלי. טוב, זה רק סתם דוגמה, אני לא בטוח שבמציאות זה ככה, כן? כל אופן, אז ככה הוא אומר, זה היה עיקר עבודת הכוכבים. וכך היו אומרים, לא שאין אלוה, בטח שיש אלוה, רק מה, הגלגלים, שזה הכוכבים, כן? הם הדרך שבורא עולם שולט בנו ובעולם ובמזל וכו', ולכן אנחנו נותנים להם כבוד. אחרי שערכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה ואמר, עבדו כוכב פלוני, או כוכב אלמוני, כן? והקריבו לו, וניסחו לו כך וכך, והתחילו לעשות קורבנות ומזבחות, והם מתחילים לעבוד לכוכבים וכו', עד שלאט לאט לאט, אני מקצר, אין זמן עכשיו לקרוא את כל דברי הרמב״ם, מי שרוצה יעיין שם ברמב״ם, הלכות עבודת כוכבים, פרק א', שומעים? ואז הוא כותב, לאט לאט התחילו הדורות הבאים לשכוח שגם יש בכלל בורא. ראו ההורים שלהם היו ככה משתחווים ומקריבים קורבנות לכוכבים, לאט לאט נשכח השם, הבוס כבר נשכח. למה הדבר דומה? יש אחד ראש המאפיה, הוא מנהל את המאפיה בעצמו בהתחלה, אחר כך הוא גודל, 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 אז יש לו כבר כל מיני יועצים, יש לו סגן, הוא כבר בסוף פורש, הוא יושב בבית, במשרד, והוא מנהל את הכל על מסך גדול, אבל אף אחד לא מכיר אותו, לא יודעים מי הוא. אתה, כל אחד חושב שזה הבוס, זה הבוס, זה הבוס, אבל אף אחד באמת לא יודע מי הבוס האמיתי, כי כבר הוא נשכח. בהתחלה עוד היו רואים אותו, אז היו מבינים, זה הבוס הגדול. עכשיו שהוא כבר נעלם, אז כל אחד אומר, זה הבוס, תראה, הוא קובע פה בשטח, זה הבוס. ככה קרה לגויים. הדורות הבאים שכחו כבר מי באמת ברת העולם, ואז זה נהפך לעבודת כוכבים נטו. וממילא הם התחילו לעשות את האיסור החמור של עובדי, זה מה שנקרא עקום, בראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. יהודי למשל, שעובד כוכבים ומזלות, או מתנצר, זה גם כן עבודה זרה, שהם מאמינים בשיתוף להשם, שיש עוד אחד חוץ מהשם, כל אלה שעובדים כל מיני בודות וכל מיני, כל מיני אלילים למיניהם, יהודי שעובד לעבודה זרה הזאת, הוא שווה לאחד שהוא מחלל שבת, ששניהם נחרטים ועובדים מן העולם הבא, שנאמר ונחרטה הנפש ההיא, ושניהם אין להם דין של יהודי. אף על פי שהם נולדו לאמא יהודייה, הם לא נחשבים בשמיים כיהודים. יש נגדם כנס, פנלטי, עומד נגדם, שהם מוחרמים מעם ישראל, על ידי הקדוש ברוך הוא. מתי הם יוכלו לחזור לעם ישראל ולחזור ליהדות שלהם, אף על פי שהם נולדו עם היהדות? ברגע שיפסיקו עם העבודה זרה או עם החילול שבת, ויתחילו לעשות תשובה על כל החטאים שעשו, התחרטו, התביישו, יפסיקו, יעשו כל יום וידוי, יגיעו כמה ימי כיפור שלאט לאט ימחלו את החורבן שהם עשו לעצמם ולעולם, ויקבלו ייסורים ביוד. אם הם לא יקבלו ייסורים, התשובה היא לא מושלמת, היא חלקית. מתי התשובה תהיה מושלמת? אך ורק אחרי שהם יקבלו איסורים. שומעים? אז ממילא מה אנחנו רואים מפה? שלא משתלם להתעסק בשני העבירות האלה. להיות עובד כוכבים, להיות עובד עבודה זרה, ולהיות מחלל שבת, זה דברים נוראים, לא משתלם לאדם לעשות אותם. שומעים? אם האדם עושה אותם, אז האדם יש לו צרה גדולה מאוד. כי אחר כך זה גם לא קל לתקן אותה. טוב, נתקדם הלאה. אנחנו עוברים לפרק שני ברמב״ם, והרמב״ם אומר, הוא כותב ככה, ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים בעבודתם. הוראות, איך לעבוד את העבודה זרה, יש מיליוני סוגים של עבודות זרה, עבודה זרה. למשל במצרים היה בעל פאור, היה בעל צפון, יש כל מיני, היה כל מיני אלילים. במצרים היה אלילים טובים ואלילים רעים בעיניהם. אלה נבלה ואלה טרפה כמובן, אבל בעיני המצרים היה להם אלילים טובים והיה להם אלילים רעים. מה פירוש? הם האמינו שיש אלוה שהוא טוב, ממנו אין מה לפחד, והאלילים הרעים צריך להקריב להם קורבנות כדי לשחד אותם, כדי שלא יתקיפו אותנו. כל עוד נקריב להם קורבנות ונשחד אותם, הם לא יתקיפו, לא יהיה שיטפונות, לא יהיה רעב, לא יהיה מגפות. ככה האמינו. זה לא רק במצרים, זה התרבות רווחת בעולם. כותב הרמב״ם, ספרים רבים הם חיברו. והקדוש ברוך הוא ציוונו שלא לקרוא באותם ספרים כלל, שלא נערער בהם אפילו לא בסעיף אחד ממה שכתוב שם. אפילו לא דבר אחד. אפילו להסתכל בדמות ובצורה של האליל אסור. איפה זה כתוב בתורה? אל תפנו אל האלילים. ובעניין זה כתוב, פן תדרוש לאלוהיהם, וכו', גם זה כתוב. ואסור לשאול שום שאלות מסקרנות, תגיד, מה אתם עושים? איך אתם עושים? איך אתם משתחווים? מה אתם עושים קודם? אתם מתפללים? אתם מביאים רק קורבנות? אתם אוכלים מהקורבנות? כמה אנשים מתפללים ביחד? באיזה מקום? כל שאלה שקשורה לעבודה זרה היא איסור מן התורה. שומעים איזה חמור זה? ולהזכיר אותם אפילו, אסור. דבר נוסף, כל הלווים, כל האיסורים האלה שכתובים בתורה, שלא יפנה אחר עבודת כוכבים, כל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. מי שבאמת עשה איזה מעשה של עבודה זרה, לוקחים אותו לבית דין ונותנים לו מכות בשוט, שיחזור בו ויפסיק. זה מה שנקרא, הרי זה לוקה. ולא עבודת כוכבים בלבד היא שאסור לפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורם לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנחנו שלא נערר בה. שומעים? כל דבר, למשל, אתה חושב, לקדוש ברוך הוא היה בן, זה כבר איסור מן התורה. אפילו שאתה לא מאמין בזה. סתם חושב לעצמך, יכול להיות כזה דבר, לא יכול להיות כזה דבר. עצם המחשבה לבד זה כמו שאכלת חזיר. בזה נכשלים גם אנשים צדיקים, תבינו. הרבה לא יודעים, לא יודעים. מי שלא למד הלכות עבודה זרה, הוא לא מבין למה אני כל הזמן צועק נגד כל הזה, רבנו, רבנו, אתה חייב לבוא, אסורך, אתה לא יכול להתחבר להשם בלי רבנו. הם לא מבינים איזה נזק ואיזה סכנה הם עושים. איזה סכנה נוראית הם מביאים ליהדות, לעתיד של עם ישראל, ובעיקר לעצמם. אז אומר לך, אסור שנסיח דעתנו לכך, אסור שנימשך אחר הרהורי הלב, כיוון שדעתו של אדם קצרה. אדם, לא כל אחד, הרב אלישיב או הרב עובדיה, כן? רוב האנשים יש להם קצה ליכולת. מתחילים קצת לחשוב, מתחילים להתבלבל. מיד מתבלבלים. לא כל אדם יכול להשיג את האמת על בוריה. למשל, היום כמעט ואין אדם אחד שאני מתווכח איתו שעונה לעניין. במקרים נדירים אדם מתווכח לעניין. במקרים נדירים. למשל, יצא עכשיו הכושר סוויץ' הזה, מתווכחים מבחינה הלכתית אם זה מותר או לא בהלכות שבת, בכלל עונים לך על משהו אחר לגמרי. אבל יהיה ככה ויהיה ככה, זה נושא אחר. לא על זה עכשיו מדברים. נכון, זה עוד ויכוח. כשנגיע לוויכוח הזה, נתווכח על העניין הפסיכולוגי. כרגע מתווכחים עכשיו על עניין הלכתי. זה מעשה ביד, זה גרמה, זה פעולה ישירה, על זה מתווכחים. מה אתה עכשיו מדבר עכשיו, מה יהיה ומה... זה לא שייך לנושא. ככה זה אנשים, מתלהמים ועונים מהירורי הלב. הראש לא עובד. שמגיע אגו, פגעו לו בכבוד, ביטלו את מה שהוא אמר, כבר לא מעניין אותו האמת. מעניין אותו רק לנצח את הוויכוח כדי להציל את כבודו. הבנת? ככה זה אנשי השקר. ככה זה עובד. אז הרמב״ם כבר אומר לך, רוב בני האדם, זה עוד בזמנו שאנשים היו פי מיליון יותר חכמים מהיום. אם הרמב״ם היה חי היום, היה אומר, עזוב, אל תדבר עם אף אחד, למה אנשים עם הראש הקטן הזה שיש להם היום, הם לא יכולים להבין שום דבר, אתה תבלבל אותם עוד יותר. מכירים את הבדיחה הזאת על הקורדי הזה? איזה קורדי מדעש, הוא הלך ליפן, ראה איזה יפני עומד מול אקווריום, עושה לדג ככה, אז הדג זז שמאלה, עושה לדג ככה, הדג ימינה, זז ימינה, אז הוא אומר לו, הקורדי ליפני, תגיד, מה אתה עושה? הוא אומר, הדג יש לו כזה מוח קטן, אתה כמה שניות, מאפנט אותו, כל מה שאתה עושה, הוא עושה. אז הקורדי הזה, המידש, אמר לו, אפשר לנסות? אמר לו, בבקשה, אני הולך לשירותים, אני חוזר תכף. הלך היפני לשירותים, חזר, הוא רואה, הקורדי עושה ככה. הדג יפנט אותו. אז יש אנשים, אתה מבין, אתה דקה מדבר איתם, הם כבר מאופנטים בשטויות שלהם, הוא כבר לא מקשיב מה אתה אומר. בכלל לא מקשיב, הוא לא מנסה בכלל להבין, הוא רק עכשיו חושב איך הוא מציל את הכבוד שלו.
חוסר ריכוז.
או שגם חוסר ריכוז, או שהוא לא יכול להחזיק את המוח שלו יותר מ-10 שניות בריכוז, בעיקר זה מהסמים. אנשים מעשנים גרס וחושבים שאין לזה השלכות. אם הם היו יודעים איך זה שורף את תאי המוח, היו הורגים את עצמם. לא היו נוגעים בזה בשום מחיר. אחר כך מגיע האדם אחרי כמה שנים, המוח שלו פרוזן, כפו, כמו מחשב שההארד דרייב שלו נדפק. יש בו קטעים שלמים, מחוקים שם. אין, אתה עכשיו לוחץ על פעולה, המחשב קופה. מה גורם למוח של המחשב לקפור? הוא הרי היה כמו שד משחת המחשב הזה שקנית אותו. נהיה בו כמה שריטות ונמחקו כמה תאים בהארד דרייב, לא עובדים.
יש לו וירוס.
בדיוק. אז עכשיו מה שקורה, המערכת לא עובדת. בן אדם שעושה נזקים למוח שלו על ידי אלכוהול וסמים וכל מיני כימיקלים ותרופות וזה, אז זה מה שנגרם אחרי זה. אחרי כמה זמן הוא לא מסוגל להתרכז, הוא לא יכול לזכור שום מספר, נותנים לו מספר טלפון 10 פעמים, הוא לא מצליח לזכור אותו. ממה זה נובע? מהדברים האלה. חוץ מזה זה נובע מעבירות גם, שאוכלים אוכל טמא, אוכל לא כשר, מחללים שבת, עושים עבודה זרה. בעיקר שימו לב, כל מי שנכנס בתקת של עבודה זרה, ג'וס פו ג'ייסי, כל הכתות האלה, כמעט בלתי אפשרי להוציא אותם משם. אפילו שאתה מביא להם ראיות חותכות שהספרים שהם מאמינים בהם הם שטויות, ואדם בשר ואדם כתב אותם, ואין להם מה לענות, קשה להוציא אותם משם. מאוד מאוד קשה. גם יהודים שנתפסו בקט, ושתפו להם את המוח שאתה חייב להאמין ברב הזה או ברב ההוא, וכל הרבנים האחרים לא נחשבים כלום לידו, וכל מיני שטויות שהיום מפיצים בעולם, גם מי שנכנס לשם הוא כבר לא יכול יותר לראות את האמת. אין עם מי לדבר. אתה מראה לו ראייה אחרי ראייה, אתה מראה לו שזה עבודה זרה גמורה, לא, אין עם מי לדבר. הוא עוד כועס עליך, הוא כבר מוכן להרוג אותך. בנס הוא עוד לא שלף סכין וחתך אותך. למה? הוא שרוף על הדבר הזה, משהו מבהיל. זה לא יאומן, איך אתה רואה אנשים, איך הראש שלהם לא עובד. אתה אומר לו, תענה על השאלה, מה אתה מתלהם וצועק? שם אמרו לך עכשיו שאלה, תענה, איך אתה מסביר את זה? לא אכפת לו בכלל מה אתה מדבר. זה רק מעניין אותו איך העזת לדבר. מה אם הוא יודע יותר טוב ממך, מה אתה מתלהם? הבן אדם אמר לך עכשיו עניין הלכתי, תענה להלכה. פעם אחת התווכחתי עם איזה אחד שהוא לפחות חכם. אתה מדבר איתו, הוא עונה לעניין. אז לפחות אתה אומר, או, פה יש כבר מדובר אחד שהוא שומע, איך אומרים, מה שמדברים איתו הוא עונה. אתה מסכים עם התשובות שלו או לא, בסדר, זה כבר עניין של ויכוח. אבל לפחות עונה לעניין. אתה שואל אותו שאלה, עונה לך על מה ששאלת. לא מתחיל לצרוח ולקלל, כמו כמעט 90% מהאנשים. בכלל, בתגובות אין בכלל על מה לדבר, אין עם מי לדבר בכלל. לך תרבות הדיבור היא שואפת לאפס. טוב, נתקדם הלאה. ממשיך הרמב״ם ואומר, רוב בני האדם, הלב שלהם, אמרתי לכם, קוצר, יש להם קוצר מחשבה. זה יגרום לו לאדם לכפור בתורה, אפילו באופן חלקי. מספיק שהאדם למשל חושב שאי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא, אלא אם כן תתחבר לאיזה רב מסוים צדיק. זה כבר כפירה ב-13 עיקרים של היהדות, וזה מאוד דומה למה שהנוצרים אומרים על יושקה. הנה לך דוגמה איך בן אדם שהוא רוצה להיות צדיק, הוא באמת שומר מצוות, והוא נופל במלכודת אחת שהשטן קרא לו, ומאבד את הכל בסוף. אז הוא מגיע לשמיים, חושב איזה צדיק אני, גידלתי זקן, ואומרים לו, חביבי, אתה עובד אלילים. מה? אני עובד אלילים? חס וחלילה, אתה הייתם בשם. מה זאת אומרת? אתה עובד אלילים. אתה תלית את האמונה שלך ואת הקשר שלך אליי באדם בשר ודם, עם כל הכבוד לו. אני אפילו למשה לא התארתי לי לעבוד אותו, או שילכו לקבר שלו, יכבדתי את הקבר שלו, אתה לא רואה? מה, לא ראית כמה עזרות יש בעולם? אבל אמרו לי, הרב, ההוא וזה, אמרו לך, אבל יש לך שכל. איפה השכל שלך? מה, אתה לא יכול להפעיל שיקול דעת? אתה לא יכול לחשוב שזה לא ייתכן כזה דבר, שהשם יגיד לך להתחבר אליו דרך אדם שיושב בשירותים? זה נראה לך שזה הדרך? שאדם בשר ואדם, שהקיבה שלו מלאה בתולעים, דרכו אתה תתחבר להשם, שבלעדיו אתה לא יכול להתחבר לבורא עולם? מה השטויות האלה? מאיפה בא הטמטום הזה? אבל זה שטיפת מוח מסיבית שאין עליה עוררין. ואנשים אומרים, למה אתה מדבר על זה? עזוב, אין מה לעשות, זה עבוד כבר. לא נכון, חובה עלינו לצעוק. כמו שהרמב״ם כתב, אפילו אחד מ10,000 ישמע וישתנה, חיה, חובה עלינו לומר את האמת. וגם אם 10,000 כסילים, כסיל, אתם יודעים מה זה כסיל? זה אהבל בריבוע. גם אם 10,000 כסילים ימחו ויצעקו כנגד, עדיין אומר את האמת עבור אותו האחד. רמב״ם כותב בהקדמה למורה נבוכים. אפילו אומר את האמת בשביל אותו אחד ואציל אותו מהצרה שהוא נכנס אליה. תשקלו עוד שם, אני כבר אמרתי את זה בחלק מההרצאות, את הרמב״ם הזה. טוב, אומר לך הרמב״ם, ואם כל אדם יימשך אחר מחשבות ליבו, כל הרהור שיש לך, כל דבר שאתה שומע, ישר אתה מתחיל לחשוב, אולי זה אמת, אולי הקומר צודק, אולי הסיני הזה צודק, אולי ההודי צודק, אולי באמת יש משהו בפרה, אולי זה לא סתם, הם לא יכול להיות שהם מיליארד הודים, הם כאלה טיפשיים, שהם עומדים בתור מי יקנה את השתן של הפרה בפרמסי, בבית מרקחת, קונים את זה בבית מרקחת, ומאמינים ושופכים את זה לשטיח. דברים נוראים. אז אתה, מה, יכול להיות שהם כולם טיפשים? זה לא ייתכן. הרי הם מהנדסי מחשבים, יש ביניהם דוקטורים.
מחסיבים.
זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. לא ייתכן שכולם מטומטמים, רק אני צודק. איך ייתכן? מה, שני מיליארד איש בעולם שעובדים אלילים, הם כולם מטומטמים? חייב להיות פה משהו. ברגע שאדם מתחיל לחשוב ככה, מכאן ועד לחורבן נשמתו, הדרך קצרה מאוד. לכן התורה אמרה, לא כל דבר מותר לשמוע, ולא כל דבר מותר להקשיב. סקרנות, איך אומרים? הסגרנות הרגה את החתול. הסגרנות כבר הרגה הרבה הרבה יהודים בהיסטוריה. שהם באו ונתפסו ונשאבו לתורה, הציעו להם כל מיני טובות הנאה ושוחד, והם מצאו את עצמם בסוף בתוך קד, ולא יכלו לצאת משם, דברים נוראים. כותב לך הרמב״ם, כיצד? פעמים יתור אחר עבודת כוכבים, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא, שמה הוא ושמה אינו. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, מי היה לפני הקדוש ברוך הוא, מי ברא את השם, כל מיני מחשבות של כפירה, של בורות גם. מה זה מי ברא? השם תמיד היה, הוא רוחני, הוא לא חומר. דבר שהוא חומר, אז תמיד שואלים, חומר יש לו התחלה וסוף, כי מישהו ברא אותו. חומר תלוי בזמן. מקום שאין חומר אין זמן, לכן אין כזה דבר מי ברא, מי היה קודם, אין כזה מושג קודם. בעולם שאין בו חומר, המילה קודם לא קיימת, המילה אחר כך לא קיימת, המילה עבר עתיד וזה לא קיימת. בעולם של חומר אי אפשר בלי המילים האלה, אי אפשר בלי עבר הווה ויהיה, אין לך חיים בלי זה, אתה לא יכול לעשות פעולה אחת בלי זמן. אבל בעולם שאין בו חומר המושגים האלה לא קיימים בכלל. לכן השאלה היא אינה לגיטימית. זה כמו שאתה מתלונן למה המחשב באנגלית לא מבין את השאלות שלך בעברית. כי אין עברית אצל המחשב הזה, זה לא קיים אצלו. לכן אתה אומר, זה לא פייר, אני לא מבין. הנה, אני אומר למחשב, הוא לא עונה. המחשב הזה סתום, מה קורה פה? אתה סתום, לא המחשב. כי אתה לא מבין שיש שני עולמות, יש עולם של עברית ויש עולם של אנגלית. זה לא הולך ביחד. זה לא שייך להקשות מתפוחים על אגסים. זה תפוח וזה אגס. אתה לא מבין, אתה בעולם של חומר, לכן אתה שואל שאלות של אדם שהוא בשר ודם. אם היית מלאך בלי חומר, אז לא היית שואל כאלה שאלות. אם השם יודע את העתיד, איך אני בוחר, סימן שאתה חי בעולם של חומר, ואתה חי את הרגע, ואתה בוחר, ולכן יש שכר ועונש בתורה, ולכן התורה הזהירה אותך 100 פעמים, תיזהר, תשמר לך, יש שכר ועונש, אני אתן לכם שכר, אני אתן לכם עולם הבא, אנשים, התורה הזהירה אותם למות צעירים אם הם יעשו עבירות מסוימות. אתה רואה שאתה לא רובוט, אתה רואה שאתה בוחר, ואתה רואה שעל זה אתה נענש. אם היית רובוט, מי יעניש אותך? זה שברא אותך ומזיז אותך עם שלט, שלט רחוק, הוא ייתן לך עונש על זה שפנית ימינה? הרי הוא הזיז אותך ימינה, אז מה הוא רוצה ממך? אתה רובוט. אלא אנשים שואלים את השאלות האלה מבורות, לא מטיפשות. יכול להיות שהוא בן אדם חכם באופן כללי, אבל הוא מבור. הוא לא מבין מה זה חומר, מה זה רוחני, מה זה עולם הנשמות. נתקדם הלאה. בכל אופן, הרמב״ם ממשיך. הוא אומר, הוא גם לא יודע את המידות שידין בהם, עד שידע האמת על בוריה, ונמצא שיוצא לידי מינות. מינות זה כפירה. כמה אנשים עם כיפה וזקן יהיו כופרים בהיסטוריה, אין לכם מושג. וזה קרה להם בגלל שהם למדו חלקי האמת, לא כל האמת, חלקים. למדו קצת מפה, קצת משם, רק מה הם לא ידעו? שכתוב בתורה, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. אם אתה לוקח שורה מפה ושורה משם ומקשה מפה ומשם, אתה לא יודע את כל התמונה. אמרתי לכם פעם, לדעת חצי אמת זה יותר גרוע מלא לדעת כלום. כי כשאתה לא יודע כלום, לפעמים באים לי חילונים שהם רק מתחילים לחזור בתשובה, אומר לי כבוד הרב, אני באמת לא יודע כלום, לא יודע אפילו איך להניח תפילין. אני, אחד הזמנתי אותו אליי לשבת, הוא לא בא. שעה לפני שבת, הרחתי משהו חשוד, לא שמעתי ממנו כל היום, שלחתי לו טקסט, אתה בדרך? אומר לי, לא, הייתי אצל הרופא, התעכבתי, טוב, למה אתה לא מודיע? טוב, למחרת פגשתי אותו יום ראשון, אתמול, הוא בא אליי בפנים מבוישות, אומר לי, כבוד הרב, אומר לי, אתה יודע באמת למה לא באתי? אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, בגלל שאני עדיין לא יודע להתפלל, והתביישתי לבוא, אתם כולכם שמה, ופה אני פה הולך לבית כנסת, שזקן מראה לי איך להתפלל, אני לא מתבייש. אמרתי לו, הגזמת, איתנו אתה מתבייש, אנחנו, כל העבודה שלנו זה לקרב רחוקים. אבל התבייש, טוב, בכל אופן, מה הנקודה פה? אדם כזה יודע את המגבלות שלו. אין לו דעות, הוא לא הוגה דעות, לא כל דבר הוא מגיב. הוא יודע, אני לא מבין ביהדות כלום, תשב בשקט ותלמד. מה אתה... אבל אחד שיודע קצת, הוא כבר חושב שהוא מינימום, מינימום הרב אלישיב. מינימום. כל מה שהרבנים אומרים, יש לו דעות, כותב בדף שלו בפייסבוק. חביבי, אנשים נדעו 80-90 שנה, הבוקר עד הלילה, בקדושה ובתארה, אתה פלגמט שכמוך, 10 שעות בחיים שלך לא למדת, אתה כבר יש לך דעות? מה זה שייך הדעות שלך? אתם מבינים? אפשר לשאול שאלה, עדיף שלא, אבל... אז אומרת התורה, שמעו טוב, אני רק רוצה שנסכם את הסוגיה הזאת של העבודה זרה אחת לתמיד. כותב לך הרמב״ם, תיזהר לא להימשך אחר דעתך הקצרה, ותנסה לא לדמה דבר לדבר, כי אין לך את היכולת להבין את כל התורה, היא רחבה מן הים. ומה שכתוב לא תטור אחרי לבבכן זה מינות, ואחרי עיניכם זה זנות. שני דברים גומרים את האדם, כפירה וזנות. אם אדם יש לו חברה והיא משגעת אותו, היי בייבי, הו אר יו, אין לו ראש לא לתורה, לא למצוות, לא לתפילה, לא להשם, למרות שיש לו כיפה בגודל של אבטיח. אבל הראש שלו בזנות. לכן גם אחד שחי עם גויה, כמעט בלתי אפשרי להפריד אותו ממנה. גם אם הוא מאמין גדול בהשם. גם בנסיבות אחרות הוא היה מוכן למות על קידוש השם. אבל כשאתה מדבר איתו עכשיו, הוא לא יכול, בגלל שהוא משוחד בתאווה, תאווה פיזית, שהוא כבול בחבלי הזנות. אותו דבר מינות, שאדם נהפך לכופר, הוא מתחיל לזלזל בחזל, הוא מזלזל בגמרות, הוא קורא כל מיני אתרים של כפירה באינטרנט, אחר כך מצטרף לזה כל מיני תירוצים, תראה איך החסידים מתנהגים, תראה איך החרדים מתנהגים, תראה מה הרב הזה אמר, תראה איך הרב הזה ממר, הוא כבר מתחיל לתרץ למה הוא לא רוצה להיות חלק מזה, ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, מזה זה מגיע גם שהוא פתאום נהיה תומך גדול של שונא השם, והוא בעצמו מתחיל וכו', והוא כבר מתחיל ללכת אחרי אחרים, כי מה, אני אפול לבד? אני חייב להוריד איתי עוד כמה. ואז סופו שהוא מאבד את עולם הנצח שלו. וזה מה שהרמב״ם מזהיר. הרמב״ם היה לא פי אלף, לא פי מיליון, פי מיליארד יותר חכם מאיתנו. בוושינגטון הגויים שמו פסל שלו כאחד מ-18 אנשים הכי חכמים בעולם שהיו אי פעם. רק מה, הגויים לא ידעו שהרמב״ם הוא אפילו לא אחוז מהתנאים שמוזכרים בתלמוד מבחינת גדלות. אם הם היו יודעים מי זה רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי ועוד מאות שמוזכרים בתלמוד, כל וושינגטון הייתה מלאה בפסלים של חכמים מהתלמוד. רק מה, הם ידעו על הרמב״ם. למה הם ידעו על הרמב״ם? כי הרמב״ם חוץ מזה שהיה יהודי ודתי ורב וכו', היה גם מתמטיקאי, אסטרונום, רופא, פילוסוף, yeah. רופא. אז גם בארץ לא קוראים לאף בית ספר על שם רב חרדי, רק על הרמב״ם. שמתם לב? בית ספר רמב״ם, רחוב רמב״ם, רחובות יש. רחובות של רבנים של העבר יש, כן. צריכים למלא את כל השמות של הרחובות, מה יעשו? חייבים. אבל בתי ספר שקרויים על שמות של רבנים, רק מצאתי למיטב ידיעתי על הרמב״ם בלבד. גם בתי חולים, בית חולים רמב״ם וכו'. תשמעו טוב. אז אומר הרמב״ם, כותב לך הרמב״ם, אחרי לבבכם זה מינות, שזה כפירה, אחרי עיניכם זה הזנות. וזה גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא. מה זה לתורדו? מסיר אותך מהעולם הבא. מה זה תרדה? זה דבר שמסיר אותך ממה שהיית עסוק בו. זה נקרא תרדה, כן? מצוות עבודת כוכבים. עבודת כוכבים היא כנגד המצוות כולם. שומעים? אם אתה שם עכשיו את כל המצוות בצד אחד ועבודת כוכבים בצד השני, זה שקול כנגד כולם. כי ככה כתוב, כל המודה בעבודת כוכבים, מי שאומר, תשמע, הקאט הזאת, אני באדם, אני תומך שלהם. Jews for JC. הם תראה, הם מאמינים בתורה, הם מאמינים בהשם, מאמינים בשבת, רק מה, הם אומרים שיושקי המשיח. מה יש בזה? אין בזה שום בעיה. אחד שמדבר ככה, או כל מיני דברים אחרים שדומים לזה, שומעים? הרי הוא ככופר בכל התורה כולה ובכל הנביאים. מתחילת העולם ועד סוף העולם. שומעים? אחד שאמר מילה אחת שמצדיקה עבודה זרה כלשהי, אומר, אתה לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא בלי הרב פלוני אלמוני. אין כזה דבר. מי אתה חושב שאתה? אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמך? ככה הם אומרים, חלק מהם, כן? אחד כזה נחשב ככופר בכל התורה כולה, ואין לו שום הנחות למרות הזקן והפאות היפות שלו. שלא יגידו שלא הזהרתי אותם. אני את שלי עשיתי. רוצים לשמוע? בבקשה. לא רוצים? לפחות תשתקו. אל תתחילו מלחמות סתם, לא באנו להילחם. בני עם אחד אנחנו. מה נעשה? אתם לא רוצים? אתם רוצים ללכת בדרככם? תלכו. אבל למה להתחיל ללכלך? לא מקובל. תגיד, לא, דעתך לא מקובלת עליי. איך זה? כל הכופר בעבודת כוכבים, מי שמזלזל בכל העבודה זרה ועושה מזה צחוק, נחשב כאילו מודה בכל התורה כולה. מה שייך? בוא רגע נחשוב רגע, ננסה להבין מה אומר פה הרמב״ם. האדם עכשיו אומר, אני אתאיסט. מה זאת אומרת אתאיסט? לא מאמין בכלום. לא נצרות, לא אסלאם, לא הרי קרישן, לא כלום, לא בודה, לא אינדואיק, שום דבר, גם לא ביהדות. לא מאמין, לא קדוש ברוך הוא, לא תורה, לא כלום. אז הוא כופר בעבודה זרה, נכון? אז איך נחשב לו שעכשיו הוא כאילו מודה בכל התורה כולה? הרי הוא בעצמו כופר בתורה, קומוניסט, מה אתה רוצה? איך נחשב לו? מה הכוונה פה? שהוא מודה בכל התורה ובכל הנביאים ובמה שנצטוו מתחילת העולם ועד סופו. התשובה לכך היא, בזמן שהתלמוד נכתב, והחכמים כתבו לך את הדינים על סמך פסוקים מהתורה, היה בעם ישראל כמעט כולם שומרי תורה ומצוות, כולם שומרי שבת, כולם הולכים לפי כל הדינים של התורה. הייתה קבוצה קטנה של צדוקים שהתחילו לכפור בתורה שבעל פה, או כאלה שכבר נמשכו אחרי כל מיני כתות. קבוצה קטנה, אז. בעולם היה שני סוגי אנשים מבחינת עם ישראל. או כאלה שהם בעד התורה וממילא הם סותרים את כל השאר, כל הבלוף, או כאלה שהולכים על כת מסוימת וממילא הם נחשבים שהם כופרים בתורה. לא היה מצב ביניים כמו היום. לא היה כזה דבר שאדם לא יאמין בכלום. זה המצאה של הדורות האחרונים. כולם האמינו במשהו. אחד האמין בשמש, אחד בירח, אחד בעץ, אחד בפסל, אחד באיזה בן אדם בשר ודם, ואחד האמין בקדוש ברוך הוא ובתורתו. כולם היו שייכים לאיזה מפלגה. לא היה כזה דבר כלום. היום יש כזה דבר כלום, לא מאמין בכלום. למה? כי זה טיפשות הכי גדולה שיש בעולם. אני תמיד שואל, מה יותר גרוע? אחד שמאמין שהשמש זה הקדוש ברוך הוא. אתה בא עכשיו לאיזה מדינה בעולם, ואתה רואה מישהו משתחווה לשמש. אתה אומר לו, אדוני, מה אתה עושה? אומר, לעולם הזה יש בורא, והוא מנהל את העולם, והוא משהו אדיר, ויש לך משהו יותר אדיר מהכדור אש הזה. זה הבורא. אני מאמין בו, אני מודה לו כל יום שיש לי מה לאכול, ויש לי אישה וילדים, ואני בריא. אני מתפלל אליו יום יום, ואני מבקש ממנו מה שאני צריך למחר. אחד כזה יותר גרוע, או אחד שהוא אתאיסט גמור, מה שנקרא בימינו חילוני, אתאיסט, כופר, לא מאמין בכלום, חי כמו בעל חיים. שום דעת אין בו. הוא לא חושב מי ברא את העולם, מי מנהל את העולם, איך זה שיש חמצן בכל מקום, איך זה שכל הטבע אחד תלוי בשני, וזה שרשרת, והוא רואה יש מים בכל מקום, איך העולם, כל מה שאדם צריך, הכל נמצא לו, הוא לא חושב על כלום. איך העולם נברא לבד. אומר לך תשובות של אינפנטיל. אתם יודעים מה זה אינפנטיל? צריכים לברר מאיפה המילה הזאת באה, אבל בארץ זה נחשב אהבל. אחד שהמוח שלו מושבת. אני חושב שזה יותר גרוע מפלגמט. לאט לאט המילה פלגמט חזרה למודה בארץ. אחד אמר לי, כבר הרבה בארץ התחיל להשתמש במילה הזאת בגלל ההרצאות שלך. שומעים? אבל הם לא יודעים שזה אני לא המצאתי את המילה הזאת. כשאני הייתי ילד, זו הייתה מילה שנפוצה אז בעולם. לאט לאט היא נעלמה מן העולם, ועכשיו היא חוזרת. כמו המודה. פעם היה מכנס רחב, ירד מהמודה, חזר למודה, עכשיו עוד פעם ירד מהמודה. תלוי מה איזה גיי אחד בפריז מחליט. הבנתם? לנו יש את משה שהוריד את התורה, להם יש את הנס, שהביא תורת הלבוש, כן? כל אופן, תשמעו טוב. היום יש מציאות שאדם יגיד לא מאמין בכלום. איך נוצר כל העולם? סתם פיצוץ מקרי. הוא באמת מאמין לשטויות האלה? ודאי שלא. תחבר אותו למכונת אמת, אני שם כל סכום שבעולם שהמכונה תישבר מהשקרים שלו. למה אני יודע שהוא שקרן? כי אם תבוא ותגיד לו, אתה יודע, עברתי ברחוב והשעון היה פיצוץ והשעון נוצר לבד ונחת לי על היד, הוא יתחיל להתווכח איתך עד מחר שאתה לא נורמלי ואתה חייב אשפוז. אבל הוא מאמין שכל העולם נברא מפיצוץ, אבל שעון לא. ואז תגיד לו, טיפש, מטופש, שעון זה אחד חלקי 100 מיליארד מעיר אחד בעולם. מה זה שעון בכלל, לעומת העולם? על העולם אתה מאמין שהוא היה מסדרת פיצוצים אקראיים, אבל על השעון אתה לא מאמין. הרי ודאי שאתה, או שאתה שקרן, או שבאמת משהו אצלך לא בסדר, בסדרי עדיפויות. אחד מהשניים. עכשיו, השאלה שלי אליכם, מי יותר גרוע? אחד שלא מאמין בבורא, ואומר שהכל נהיה לבד, והכל מנועל לבד, ואין השגחה ואין כלום, הוא אחד שלכל הפחות מחפש את הבורא, רק טעה בכתובת, משתחווה לשמש. מי יותר גרוע? עם מי היית מעדיף להיות שותף בביזנס?
אני חושב, ברור.
זה שמשתחווה לשמש. הוא טעה אמנם במציאת הכתובת, אבל הוא חיפש את הדבר הנכון. חיפש את הבורא, להודות לו, לבקש ממנו עוד דברים. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות כפוי טובה אליך. אני רק לא יודע מי אתה. למה? אין לו תורה. מה אתה רוצה? הוא לא קיבל תורה. הוא לא יודע, לא שמע מעמד הר סיני. אז הוא חיפש. עכשיו, אחד כזה, לכאורה, הקדוש ברוך הוא צריך לחבב אותו, לא? מה התורה אומרת? לא להשאיר ממנו זכר. עכשיו תחשבו. אם אחד שמתכוון לטובה, ומצא איזה אליל וחושב שזה הקדוש ברוך הוא והוא מנהל את העולם והוא צריכים אליו להתפלל ולהקריב לו קורבנות. אם אחד כזה הקדוש ברוך הוא אמר, תכף אני אקרא לכם כמה פסוקים, לא להשאיר מנו זכר, אחד שעושה את זה במזיד, לא בשוגג, לא מחפש בורא, לא כלום, סתם עובד אלילים, אלילים ומזלות. אחד כזה על אחת כמה וכמה, נכון? עכשיו בואו תראו מה, אני אקרא לכם כמה דברים מסמרי שיער. מה העונש של יהודי וגוי שעובדים עבודה זרה? חוץ מהקראת, כתוב ככה, ישראל שעבד עבודת כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים לכל דבר, נחשב כגוי לכל דבר. אתה כבר לא יהודי חביבי. איציק, אמנם אמא שלך זה שרה הצדיקה, שהיא באמת יהודיה, וגם נפטרה יהודיה, אבל אתה איציק גוי גמור. למה? כי אתה עובד אלילים, משתחווה ליושקה, הולך לכנסייה, שייך לקאט, או עובד את הרב, אחד מכל האלה שמנינו, כן? ואינו כישראל, שעובר עבירה שיש בה סקילה, יש כאלה יהודים, עושים עבירה, יש לזה עונש סקילה, אבל למה למשל הוא עשה את העבירה הזאת? כיוון שהוא בעל תאווה, יש לו תאווה, הלך אנס איזה חיה, חולה נפש, עשה עבירה עם איזה חיה. מה אומרים? סקילה. זה שהוא אנס חיה, זה אומר שהוא מכחיש שיש בורא לעולם? לא. הוא בעל תאווה. הוא לא יכל להחזיק את היצר שלו. הלך ועבר עבירה. אחד שאוכל חזיר, זה אומר שהוא לא מאמין בבורא עולם? לא תמיד, לא בהכרח. יש כאלה שכן. הם בכלל לא יכולים לאכול כל מה שיש. אוכלים את זה, לא אכפת להם, כי הם לא מאמינים שבורא עולם אמר שאסור. אבל יש כאלה שיודעים שזה אסור, רק הם כל כך רעבים, הם לא יכולים לעמוד בניסיון, כולם אוכלים, אומרים לו, יאללה, רק הפעם, נו, תרביץ, אחי, תרביץ, תעשה תשובה ביום כיפור, אל תדאג. זה שהוא אכל, זה לא אומר שהוא כופר בקדוש ברוך הוא. להפך, הוא יצא ממסעדת הבשר לבן, הוא מנשק את המזוזה. מה, אתה אוכל בשר לבן ומנשק את המזוזה? הוא אומר לך, מה ההבדל? מה, אני לא גוי? סתם, היה לי תאווה, אז אכלתי. אני לא אוכל קבוע. עכשיו לא יכולתי לעמוד בניסיון. קריסטין פיתתה אותו, עשה איתה עבירה. מה זה אומר? שהוא כופר בקדוש ברוך הוא? שהוא לא אוהב את השם? כדורגלן שעכשיו הולך משחק כדורגל בשבת, יש לו תאווה, מרוויח מיליונים, כבוד, עומדים, מוחאים לו כפיים. חצי מהם שמים תהילים בגרביים. והחצי השני שמכניסים גול, שמים כיפה ומתחילים לקרוא שיר למעלות ושמע ישראל. אז מה זה אומר, שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא?
הוא יכול לתרום את זה לזה?
אסור לחלל שבת, אפילו בשביל 100 מיליארד דולר מזומן ואפילו לא לשנייה.
אבל הכסף הזה הוא נותן לתרומות.
לא יעזור לו. זה אומנם מקל מעונשו, אבל זה לא יעזור לו, הוא עדיין מחלל שבת. אז הוא אומר ככה, אדם שעושה עבירה לתאבון, אף על פי שעונשו סקילה, בסדר, אבל כאן מומר לעבודת כוכבים, הרי הוא מומר לכל התורה כולה. נחשב שאתה גוי עובד אלילים כמו סיני בסין שאין קשר בינו לבין התורה כי הוא זה, כלום. וכן האפיקורסי מישראל, לצערי הרב אין סוף כאלה באינטרנט, אפיקורסים, אינם כישראל לדבר מן הדברים ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם. שומעים מה מדובר פה? כל הכופרים שעושים צחוק מהדת, אין בכלל מצווה ללכת ולהתחנן ולהחזיר אותם בתשובה. במילים אחרות, שילכו, איך אומרים, לאלף עזאזל. זה רמב"ם מפורש. הלכות עבודה זרה, פרק שני, אנחנו בפרק שני. הם מקבלים אותם, הם כבר גויים גמורים האנשים האלה. זה לא כמו אחד, אמרתי לכם, יש לו כבוד למסורת, הוא עושה עבירות בגלל שהוא בעל תאווה. זה לא אמרנו שהוא נהיה גוי, לא. אבל אחד שעושה את הדברים האלה שמנינו, קורא את עצמו מעם ישראל, חביבי, זה לא צחוק. ומה כתוב? מי הם האפיקורסים? מה נחשב? הם אתרים אחר מחשבות ליבם בשכלו דברים. הראש שלהם סתום, והם כל דבר ששומעים הולכים ועובדים את העבודה זרה הזאת, שאמרנו עד שנמצאו עוברים על גופי תורה. עוברים על הבסיס של היהדות, 13 עיקרים של התורה. אומרים אין משיח, לא יהיה תחיית המתים, אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא ברא את העולם ועזב אותנו, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא פה, כי אם ככה איך הייתה שואה? אלה שאלות שנובעות מבורות. מי שהיה קורא את התורה פעם אחת, הוא היה מיד מבין למה הייתה שואה. כי התורה כבר הזהירה 2000 שנה קודם שתהיה שואה. אז מה אתה מתפלא? הזהירו אותך שאם תעשה א', ב', ג', ד', זה יהיה הסוף. התעלמת מכל העזרות, עכשיו שהענישו אותך, אתה בא ומעיז לשאול איפה היית, הקדוש ברוך הוא? הרי אני אמרת לך שאני לא אהיה. אז למה אתה כועס?
מה היטלר מקבל על זה?
אבא שאומר לבן שלו, אם אתה תעשה כך וכך וכך, אני עוזב, שלום. אני יוצא מהבית ונוסע, אני לא חוזר. והבן ממשיך וממשיך ועוד שנה ועוד שנה, יום אחד אבא קם, הלך וברח, לא אמר לו לאן הלך. שיר אותו בלי כסף, בלי כלום, השכנים באים, דופקים בדלת, ועד בית, באים ההוצאה לפועל, אחרי יומיים הוא במאסר, עוד שבוע, שבועיים, בא המלך, הרג אותו. אז עכשיו לפני שהוא מת, הוא שואל, איפה אתה אבא, איפה אתה? אז אחד יגיד לו, טיפש, מה זה איפה אתה? 10 שנים הוא צעק עליך יום יום, תפסיק, תפסיק, תפסיק עם המעשים שלך, תפסיק. תפסיק לבגוד בי, תפסיק, תפסיק, תפסיק. יום אחד אני אקום וילך ולא יהיה עליך רחמים. ושזה קרה, מה הוא אומר? לא פייר. למה? כי אין אמת. לא מסוגלים להודות באמת. הכל מה יוצא לי מזה, מה האינטרס שלי. תהיה גבר, תגיד, השם נתן לנו לצערנו מה שהגיע לנו. כי אם לא היה מגיע לנו, לא היה נותן לנו את זה. שהחיזבאללה יורים עלינו בגלל שהשם חושב שמגיע לנו. לא מוצא חן בעיניך, בעיה שלך, לא שלי. התורה מלאה בהוכחות שככה זה. ככה זה. כתוב וחרה אף השם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ומה כתוב אחרי זה? ועבדתם מהרה מעל הארץ. ועל מה כתוב כי חרה אף השם? והיה אם שמוע תשמעו. לכל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לב וכו' וכו'. ומה כתוב? אם לא תשמעו, מיד וחרף השם ועצר את השמיים, מפורש, מה אתה רוצה? אז אתה רואה שהפסוקים בתורה מראים לך. דרך אגב, לגבי עבודה זרה, כתוב, עיניכם הרואות את אשר עשה השם לכל אשר הלכו אחר בעל פאור. שמשה אומר לעם ישראל אחרי יציאת מצרים, כל היהודים שעבדו עבודה זרה של בעל פאור, מה זה בעל פאור? זה היה איזה אליל שם במצרים, שהיו מביאים את הצועה, ומניחים אותה לפניו. אתם מאמינים? אפילו סוג כזה של עבודה זרה היה אז בעולם. ויהודים היו עושים את זה. ומה קרה להם? משה אומר אל העם, כולכם ראיתם במו עיניכם איך הקדוש ברוך הוא השמיד את כל היהודים שהלכו ועבדו עבודה זרה. עכשיו, לא לשכוח ולא לטעות. היהודים האלה שהלכו ושמו צורה לפני הבעל פאור היו דתיים. הם שמעו את השם, הם ראו את המכות במצרים, הם ראו את כל מה שהיה. והם בכל זאת אמרו, גם העבודה זרה הזאת תעזור לי. ושמו מה ששמו, והשם מחק אותם ולא ישאיר מהם זכר. ואיך אנחנו יודעים שזה אמת? כי משה עומד בפני העם, ואומר לכם, עיניכם הרואות, אתם ראיתם במו עיניכם שכל מי שהעיז לפנות לעבודה זרה מלבד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא השאיר להם שום צ'אנס ומחק אותם לגמרי. פורש. רואים את זה בתורה, פסוקים מפורשים. לפני שנסיים, בואו נראה ככה. כתוב ככה. אמרנו שהאפיקורסים הם מגיעים עד מצב שהם כופרים בכל העיקרים של היהדות. ומה קורה עם האפיקורסים האלה? אסור לדבר עמהם, אסור לדבר איתם. מה העניינים, אחי? מה אתה עונה לו בכלל? אסור לדבר איתו. ואסור להשיב להם תשובות. תוכיח לי שבאמת קיבלנו את התורה. הוא יודע עליו שהוא ליצן גדול, כותב נגד התורה באינטרנט. עושה צחוק מכל הרבנים מזה. הוא בא מדבר איתך, אסור לך לדבר איתו. אנחנו, המחזירים בתשובה, עוברים על הסעיף הזה יום-יום. כולל אנוכי. למה? כי גם אנחנו הולכים לפעמים אחר הלב ולא אחרי השכל. מה הוא כותב לך הלכה הרמב״ם? עכשיו, על מה אנחנו סומכים? שחלק מהם אולי הם תינוקות שנשבו. שאולי באמת תינוקות שנשבו, אולי הם לא 100% אשמים, אולי ההורים שלהם שטפו להם את המוח, אולי בבית ספר א' ד' גורדון שטפו להם את המוח, או בעירוני א' או עירוני ו' או לא יודע, כל העירוני האלה, שומעים? אז שם אולי שטפו להם כל כך את המוח שכבר מסכנים, הם כבר שבועים בתוך הצרה הזאת. אין, כבר הראש שלהם ככה הורגל. על זה אנחנו מנסים להחזיר אותם בתשובה, ונקווה שאנחנו באמת לא מכיסים את השם בזה. כי לפי מה שכתוב כאן הלכה יבשה, בכלל אסור לדבר איתם. מי שבא אומר לך, אחי, אני חילוני, אני לא מזלזל בדעת, אני רוצה לדעת. מצווה גדולה למסור נפש עליו. להציל אותו בכל מחיר, גם יעלה לך הרבה כסף. אבל מי שהוא ליצן ועושה צחוק מהשם ומהרבנים ומהתורה, תן לו שילך ויובד בחטאו. איפה זה כתוב? על עיתנו לרשע וימות. תן לו לאכול, אדרבה. בעבוד רשעים רינה כתוב. מה אתה בוכה? שהרשעים עבדו מן העולם. תהיה איש אמת. השם אמר שהרשעים עובדים מן העולם, צריך לעשות מסיבה. פעם בזמנו הרב עובדיה יוסף זצ"ל דיבר בדרשה על שני כופרים ממרץ, איש ואישה, אמר ביום שהם יעלמו מן העולם, מצווה בכל עם ישראל לעשות מסיבה. קראו אותו בתקשורת, לא הפסיקו, עד היום מלכלכים עם הדבר הזה. השאלה היא כזאת, האם הוא אמר משהו שהוא נגד הדין, משהו שזה דעתו האישית, אז תקטול אותו, בסדר. תגיד, אין לך ראייה, מה אתה ממציא חוקים? בסדר. אבל הוא אמר לך, הלכה פשוטה, מה אתה רוצה? אמר לך, אלה כופרים שמסרו את נפשם כדי למוטט ולהרוס את תורת ישראל. מה נהיית יפה נפש עכשיו? מה זה כל הליברליות השמאלנית הזאת? מה זה? כמו כל השמאלנים מוסרים נפש למען המחבלים של החמאס כדי שיהיה להם זכויות. מה כל כך בוער בעצמותיך להגן על האויבים שלנו שמתפללים להשמדתנו כל רגע ורגע? מה נהיית יפה נפש? הרי לא למדת בתורה שכתוב כל המתאכזר על הצדיקים, כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר לצדיקים. אתה לא רואה שזה מה שקרה לך? אם היית מרחם על ילדי ישראל שרוצחים אותם יום ולילה כבר אלפי שנים, לא היית מגיע למצב... אם היית חושב מה שהתורה אומרת שאסור לרחם על הרוצחים האלה, אז היה נהיה לך רחמים לילדי ישראל, מרוב שאתה עסוק בלרחם על הרוצחים שבאו וגזלו את אדמתנו. הרי מעולם לא היה להם שם מדינה ולא היה להם צבא ולא דגל ולא כלום, לא ימנון, הם אף פעם לא היו שם, זה סתם ערבים מכל המזרח התיכון, פתאום המציאו כזה דבר, עם פלסטיני, מה זה השקר הזה? אנחנו שם מתקופת שלמה המלך כבר, בנינו, בנינו שם בית מקדש, כל העולם, כל ההיסטוריה, כולם מודים בזה. מה אתה מרחם עליהם? מה אכפת לנו שהם היו שם כמה שנים לפני שחזרנו מהזה? זה הבית שלי, הבית שלי סגור, נסעתי לאמריקה, חזרתי אחרי 10 שנים. מישהו פלש לי לבית, יושב לי שם בסלון, אני מוציא אותו, אני בסדר? אני לא בסדר או שהוא לא בסדר? אז מה אתה רוצה ממני? לא, תרחם עליו, תן לו חדר. תן לו חדר, אין לו איפה להיות. יש לו את כל העולם שלו, כל המזרח התיכון, שיחזור לאיפה שהוא בא. מה? חצי מהשמות שלהם זה אל מסרי, אל זה, הם באו ממצרים, מכל מיני, מירדן הרבה. טוב, נתקדם הלאה. אומר לך הרמב״ם, אין רשות לעבוד שום דבר מלבד הקדוש ברוך הוא. רק השם, אין עוד מלבדו. עד כדי כך שאם אדם היה אומר, אני מאמין בהשם, אבל אני גם מאמין שלמשה יש כוחות מכוח עצמו. גם משה יכול לעשות מה שבא לו. עכשיו יכול להזיז עולמות, בלי שהשם יגיד לו, בלי שהשם ייתן לו כוח. הוא משה, הוא דמות אלוקית בפני עצמה. גם זה עבודה זרה. שומע, שבא בן אדם אומר, הרב שלי עושה ככה, ככה יקרה. הרב שלי עושה ככה, הרב שלי שולט בך, הרב שלי יעשה לך ככה, הרב שלי יכול לזווג לך זיווגים. אם הרב שלי יעשה ככה, זה לא יקרה לעולם. כל מיני כאלה דברים, הפך אותו לקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם, יש הבדל בין לתת כבוד לחכמים ולכבד אותם, וזה מה שהתורה מצווה. כל המרבה הרי זה משובח. מראה שאתה אוהב את התורה ואת השם, אם אתה אוהב את אלה שמסרו נפש להיות תלמידי חכמים וצדיקים. אבל להפוך אותם לאלוה, סכנה רצינית ביותר. אחר כך, כמו שאמרנו, אסור להסתכל בדמות הצורה. אז כשנאמר אל תפנו אל האלילים, פן תדרוש לאלוהיהם, אסור לשאול שום דבר על העבודה שלהם, אסור להאמין בזה, אסור להסתקרן. מי שעבד עובד עבודת כוכבים, שומעים? שמעו טוב. הרי הוא מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא, את השם הנורא והנכבד. אחד העובד עבודת כוכבים ואחד המגדף את השם, חס וחלילה, אחד מקלל את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. שומעים? תולים עובד עבודת כוכבים כמו שתולים את המגדף ושניהם נסקלים. שומעים? ומפני זה דין המגדף בהלכות עבודת כוכבים שניהם נחשבים ככופרים בעיקר. דבר נוסף, מי ששמע בן אדם קילל את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אפילו לא כותבים קילל, פה כותבים ברך. זה נקרא לשון סגי נאור, כאילו אפילו לחשוב שיכול להיות שיהודי חס ושלום יקלל, זה לא נתפס בשכל, לכן כתבו לך כל השומע ברכת השם. שומעים? לא רוצה להגיד שמקללים, כותב ברכת השם. חייב לקרוע את הבגדים שלו, ששמע שיהודי הגיע לכזה שפל. שומעים? קורע את הבגדים. מי ששמע גוי מגדף את השם, חס וחלילה.
קורא אותו,
יפה, הברקה במקום. אינו חייב לקרוע. שומעים? לא, אז אם הגוי, טוב, מה, מגוי אתה לא יכול לצפות למה שאתה יכול לצפות מהיהודי, כן? טוב, אני עכשיו רוצה לסיים בעוד 10 דקות. אני קופץ לפרק 7 ואני רוצה לסכם לכם. אמנם אנחנו יכולים לעשות 10 שיעורים על זה, אבל לפחות את הנקודות העיקריות. מצוות עשה, לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה. מצווה מהתורה, חיוב, כמו להניח תפילין, כמו לשמור שבת, מצווה שאתה רואה אלילים, מקדשים של עבודת אלילים, כל מיני מקומות שעובדים שם עבודה זרה, מצווה לאבד, להשמיד, עבודת כוכבים הוא משמשע. מה זה משמשע? שולחן ששמו עליו את הפסל, בעניין שמגן עליו מהגשמים, ספסלים שם, כל מה שיש שם, חייבים לאבד אותו מן העולם. שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות. ככה כתוב לנו שנכנסנו לארץ, היה מלא, שבעה עמים היה, פריזי, יבוסי, גרגשי, אמורי, כנעני, כל אלה היו עובדי אלילים. והקדוש ברוך הוא אמר לנו לאבד את כל המקומות של העבודה זרה שלהם, לא להשאיר מזה זכר, עד כדי כך שחופרים באדמה, שגם האדמה נטמעה מהם. אפילו את האדמה הופכים, שלא יישאר מהם זכר.
זה רק בארץ
או
שגם
בחוץ? בארץ, תכף נראה. למה, ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה. בארץ אסור לתת להם מנוחה. חייבים ללכת אחריהם במסגרת החוק, חוק התורה, שלא יעיזו לבנות כנסייה אחת בארץ, לא יכניסו מקדש אחד, שום דבר, לא בודהיזם, לא ג'וס פור ג'ייסי, לא מיסיונר, שום דבר אין יותר.
שמעלה, הרב.
טוב, כי הממשלה היא חילונית, מה אתה יכול לעשות? גם זה יעבד מהעולם כשהמשיח יבוא. בכל אופן, תשמעו טוב, בארץ חיוב לרדוף אחריהם ולרדת לנפשם, אבל בחוץ לארץ אין אנו מצווים לרדוף אחריה, אחרי עבודה זרה. אלא כל מקום שנכבוש אותו, נאבד את כל העבודת כוכבים שבו. אם כבר כבשנו את העיר ועומדים יהודים לגור שם, דבר ראשון משמידים משם את כל העבודה זרה. שנאמר, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן, ואי אתה מצווה לרדוף אחריהן בחוץ לארץ. זאת אומרת, אנחנו עם ישראל, אין לנו חיוב ללכת לסין להשמיד את כל העבודה זרה. או בהודו, או בנפאל, אין לנו שום חיוב. אבל בתוך ארץ ישראל זה אחריות שלנו. עכשיו תשמעו טוב. למה אין לנו חיוב? הרי זה מכעיס את השם בדיוק אותו דבר. אם עשו אליל פה, או עשו אליל בנפל, זה משנה משהו? זה כופר בהשם, וזה כופר בהשם. התשובה היא, כתוב בתורה, וביערת הרע מקרבך. מעצמכם אתם צריכים לבאר את הרע, לא מכל העולם. אתם לא השריף של העולם. התפקיד שלך לדאוג לעם שלך. עם שלך חי בין עובדי אלילים, תדאג שלא יהיה שם עובדי אלילים. יש מיסיונרים אצלכם בארץ מטיפים לעבודה זרה ליושקה, תדאג שהם לא ייכנסו לארץ. אם הם בנו משהו, תשמיד את המקום הזה. איך מלכתחילה נתת להם אישור לבנות? במדינות ערב מיסיונר יכול לבנות מרכז לנצרות? מי יכול להעיז כזה דבר? אין כזה דבר. זה רק אצלנו, המדינה הליברלית, שעושה כל מה שביכולתה כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא ולהשמיד את התורה. לפעמים בכוונה, לפעמים בשוגג. תשמעו טוב, עבודת כוכבים ומשמשיה, תקרובת שלה, מי שיקריב פרחים לעבודה זרה, שם איזה כלי מזהב שם, אישה שגילחה את שערות ראשה ונתנה את זה מול האליל, ורוצים לעשות מזה פאה שאיזה יהודיה תשים את זה, אני יודע מה, דתייה. כל מה שיקריבו לעבודה זרה, חייבים לאבד את זה מן העולם. שמו שם ערימה של מיליון דולר קש, מול האליל הזה, שמו שם פירות, שמו שם כל מה שאתה רק רוצה, חייבים לאבד את זה מהעולם. יגיד היהודי, כבוד הרב, כמן, תן ניקח את הזהב, נמיס את זה, נבטל את האליל המטופש הזה, אנחנו לא מאמינים בו. נקח את הזהב, מהזהב נעשה כתר לספר תורה, או שנבנה ארון קודש, או שניתן לבוחרים ב-47 סטריט שיעשו קצת כסף, שיתחילו לשלוח את הילדים שלהם לישיבות. הם טוענים שאין להם מספיק, 4-5 מיליון לא מספיק. כן? הישיבה הולך כמה מאות דולרים בחודש, כבוד הרב. כן? לאונייה יש לו כסף. למרצדס שלו וללקסי של אשתו יש לו כסף. 70 טלוויזיות יש לו כסף. כל הידיים שלהם מלאות בתכשיטי זהב ושרשראות עם יעלומים וככה וכל יום מחליף שעון, כל שעון בגודל של אבטיח, לזה יש כסף. צריכים להכניס את הילד שלך שיהיה בן אדם, שילמד מי זה הקדוש ברוך הוא, מה זה שבת, מה זה תורה, מה זה דרך ארץ, מה זה כיבוד הורים, זה אין כסף. קשה. אז עכשיו אומרים, בוא ניקח את האלילים האלה, נמיס אותם וניתן אותם לערכים שלנו, שיהיה להם כסף, שישלחו את הילדים שלהם לישיבות. מה אומרת לך התורה? תשמעו טוב, אני קורא לכם רמב״ם, פרק שביעי הלכה ב', כל הנעשה בשבילה, בשביל העבודה זרה, אסור בהנאה, שנאמר לו תביא תועבה אל ביתך, אפילו להכניס את זה לבית אסור. כל הנהנה באחד מאלו לוקה שתיים, שני עבירות מהתורה הוא עובר. מה? אחד משום לא תביא, כמו שאמרנו לא תביא אותם, כן? ואחד משום לא ידבק בידך מאומה מן החרם. אפילו ניצחת בקרב, כבשת את העיר, יש לך המון חרם, אתה צריך לשרוף את הכל, לא להשאיר שום דבר. מיליארדים של דולרים, מיליארדים, פסלים ענקים מלאים בזהב. לא להשאיר מזה זכר. למה? פה הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. לא רוצה מזה שום דבר. תראו מה מדובר פה, פחד פחדים. באמן שיקריבו הכולה לעבודת כוכבים, אסורה בהנאה. אפילו העצמות שלה, הקרניים, השיניים, האור, הזנב, כלום. יאללה, נו מה, אני עושה מהצמר של הסוודר, אני לא אוכל אותה עכשיו. אסור. אסור ליהנות ממנה. שומעים? מה ההבדל בין עבודת כוכבים של גויים לשל יהודים? עבודת כוכבים של גויים אסורה בהנאה. איך שפעם אחת עבדו לזה וזה, כבר זה גמרנו. אתה לא יכול לעולם ליהנות מזה. לא רק זה, אצל גוי מהרגע שהוא רק ייצר את זה במפעל, זה כבר אסור. עשה לעצמו איזה בודה לקטן, כבר אסור. כבר אסור, עוד לפני שעבדו אותו. עוד הוא לא הגיע למקדש שם בטיבט. לא הגיע עדיין. מה ההבדל אצל יהודי? יהודי שעשה לעצמו פסל, כל עוד הוא לא עבד אליו, עוד זה לא נאסר, הזהב, החומר, עוד אפשר להציל את זה. אם היהודי חזר בו, אפילו שעשה את זה נגיד למטרת עבודה זרה, אבל עוד לא הספיק לעבוד את זה, מותר ליהנות מזה. כמובן אתה ממיס את זה, לוקח את הזהב, עושה בזה מה שאתה צריך לעשות. גוי, איך שבנה את זה? מיד אסור, כי הגוי כבר בזמן היצור כבר זה נותן לו כבוד לבודה הזה שהוא מייצר אותו. שומעים? במנהטן יש להם בצ'יינאטאון מקומות בחנויות, הם הולכים מסביב, משתחווים ועם מצלתיים, דברים נוראים, דברים נוראים. העושה עבודת כוכבים לאחרים, מי שמכין עבודת כוכבים בשביל גויים, באו לאיזה בוחרי, תכין לי את יושקה על צלב, תעשה לי שרשרת. שומעים? מותר או לא?
אם זה לגוי אז...
כל עוד הוא לא גמר את המלאכה, היא לא נסרה. עוד אפשר להמיס את זה ולהשתמש בזה. אבל ברגע שעשה את המכה בפטיש, זהו, זה גמור, הכניס את הכל, את החוליות, הכל, נאסר מיד. צלב עצמו זה לא עבודה זרה, זה סמל של הנצרות. אין בזה, לא משתחווים ממש לפסל, אבל שמת את יושקה עליו, זה נהיה אליל. כי לזה הם כן משתחווים. כל הפירות ששמו לפני עבודה זרה אסור, גם לעניים אסור אפילו לתת לאכול. שום דבר. כל מיני צורות של קישוטים שהגויים שמים בכנסיות שלהם, אם זה רק לנוי, מותר להשתמש בזה. אחרי שלקחת את זה, אתה יכול למכור את זה, לעשות בזה ביזנס, כל מה שאתה רוצה. אבל אם זה נעשה לצורך העבודה זרה, אסור. אם מצאת גרוטאות, גרוטאות של עבודה זרה שנשברה, מותר ליהנות מזה או לא? זה הדין. אם כבשת עיר והגויים ברחו משם, אסור להשתמש בעבודה זרה, כי עד לפני רגע הם עבדו את זה. אבל אם הגויים עזבו את העיר וכבר ברחו לפני חודש, כבר חודש אף אחד לא חי בעיר, ברחו כולם, ידעו עוד מת אייסיס מגיעים, כבר מזמן ברחו, ועכשיו זה עומד שם ואף אחד לא עובד את זה, כשאתה כובש את העיר, אתה יכול לקחת את הדברים, כי זה עבודה זרה שביטלוה. כל עוד עבדו לעבודה זרה, אסור ליהנות מזה בשום דרך שהיא. דבר שאתה רואה עבודה זרה שביטלוה, מה קורה אם לקחת קרש אחד ממקום של עבודה זרה, קרש אחד שהיה להם במקדש שלהם, בנית לעצמך מזנון 10,000 דולר. קרש אחד קטן, היה חסר לך, ראית את זה וזה, הוצאת את זה מהאליל שלהם, תקעת את זה פה, הברקת, צבעת, עכשיו המזנון שלך נהיה מושלם. מה קרה אם הוצאת בורג מהפסל שלהם במקדש שלהם? בורג. שמת את זה בבניין עכשיו. זה עכשיו בנית לעצמך בית, בנית לעצמך מזנון. כל המזנון צריכים לזרוק אותו לים המלח. שומעים? שמעתם מה אמרתי לכם? חייבים לזרוק את זה, זה חרם, חרם, אסור ליהנות מזה. שומעים מה מדובר פה, ריבונו של עולם, כמה זה חמור העבודה זרה
הזאת. איך אתה יודע שכל הבניינים פה, הפונדיישנס וכל זה, זה לא בא מאיזושהי עבודה זרה?
כל הקבלנים שהם קונים דברים, הם קונים את זה בהום דיפו, במקומות שזה הכל חדש. הם לא הולכים, לוקחים, הורסים כנסייה ובאים לבנות לך בית. ולא עובד ככה,
אולי
כן?
איזה...
אולי היה, אם אני לא יודע, אין לי חיוב. אין לי חיוב על מה שאני לא יודע, אני לא יכול לדעת עכשיו אם יש איזה בורק פה בבניין ששייך אליהם, כן? אבל אנחנו רק יודעים דבר אחד, שומעים? מכאן אנחנו מבינים כמה זה חמור. הדבר האחרון להיום, בארץ שלנו מיד שולחים משלחת לעזור לכל הגויים המסכנים שהקדוש ברוך הוא מכה בהם. האם הדבר מותר על פי התורה? אסור, מומלץ, לא מומלץ, מה אתם אומרים?
אסור.
התשובה היא, אם סתם גויים שהם לא עובדי עבודה זרה, הייתה להם טרגדיה, בטח שאפשר לעזור להם מדרכי שלום, אין שום בעיה. אם אלה עובדי אלילים שמכעיסים להשם והשם מכה בהם, האם מותר לעזור להם? התשובה לא רק שאסור, אפילו בעד כסף אסור. אפילו ממשלם לך, בואו אני אסחור אותך לפי שעות. תרוויחו כסף, בואו תעזרו לנו, תבנו לנו, תצילו, תשלחו לנו דוקטורים. אסור, אפילו זה אסור. וקל וחומר בחינם שאסור. ואם אתה פוחד מהם, נגיד שזה ארצות הברית, נגיד, והם נותנים לך ואתה פוחד מהם שלא תסתכסך איתם, מה לא באתם לעזור לנו, וזה, זה יהיה לזה השלכות, אתה פוחד מהם. מותר לעזור להם, אבל אך ורק בעד כסף. אז מה תגיד להם? אני רוצה שתשלמו לנו? לא נעים. אז הרב היום, דיברתי עם הרב פה בבית הכנסת, רבי בלום, והתחלנו לדון בסוגיה, ובסוף הוא העלה רעיון יפה. הוא אומר, תשמע, אמנם אם עכשיו אתה הולך ועוזר להם, אתה לא נעים לך להגיד להם, תשלמו לנו, כי אתם בשעת צרה. באנו לעזור, באת לעזור, תעזור בחינם, מה אתה רוצה כסף? זה שעת טרגדיה, כן? אלא מה הוא אמר לי? דבר מאוד יפה בדין. הוא אמר לי, אבל יוצא לנו מזה תשלום. למה? יש הרבה שנאה ליהודים בעולם, מאז ומתמיד, שרואים שהיהודים שולחים כל מיני משלחות לעזור לכל מיני גויים מסכנים, זה ממעיט קצת את השנאה ליהודים. זה מרגיע קצת את אלה שמחשבים כל מיני מחשבות כדי להשמידנו. אם זה אמת או לא, אני לא יודע, אני בעצמי בספק, אבל יש לו נקודה פה, יש לו פוינט, שייתכן שזה התשלום שלנו, שמחר חס וחלילה, למשל שלנו היה את האסון בהר הכרמל, אם אתם זוכרים, הם שלחו לנו גם כן מטוסים, כיבוי וזה. אני חושב שאולי אחד הסיבות ששלחו לנו מטוסים, בגלל שידעו שאנחנו היינו שולחים להם.
לא, יש הסכם בין המדינות.
הסכם זה משהו אחר, הסכם...
חירום, אז חייב לעזור, גם אם אתה
סכם... הסכם זה משהו אחר, בסדר, זה הסכם, אבל אני מדבר אפילו גם אין הסכם, זה דבר הומני לעשות, רק מה אני מסביר לכם פה, תשמעו טוב, אם אנחנו נעשה את זה או לא, אני לא בא להגיד לכם מה לעשות, אני רק רוצה שנבין כמה הקדוש ברוך הוא שונא את העבודה זרה. לא אמרתי לעשות, לא אמרתי לא לעשות, אני לא הרמב״ם ואני לא משה רבנו, כן? אני רק אומר, בואו תראו כמה הקדוש ברוך הוא מתאהב את העבודה זרה, שאומר לך, אפילו אם זה מיליונים שהלכו לזבל, אסור להנות מזה. עכשיו, אם אני אהנה מזה ואני אמיס את זה וישתמש בזה לדברים אחרים של תורה, גם אסור. אבל הרי אתה יודע שאני לא מאמין באליל הזה. הנה, אני ממיס אותו. אדם שמאמין באליל, הוא ימיס אותו? הרי אתה יודע, הרי אתה כשבח הוא חוקר כליות ולב, אתה יודע שאין לנו שום עניין עם השטויות האלה. תן לנו את הכסף. כמה זה חמור, כמה התומעה של זה היא נוראית, שזה הורס אותך, הורס לך את הנשמה הדבר הזה. לכן צריכים לדעת, תדעו לכם עוד משהו, יש בעולם הזה שני קטגוריות, יש עובד השם ויש עובד עבודה זרה, ואין שום דבר באמצע. אתם הבנתם מה אמרתי? אני יודע שאתם כבר עייפים, כבר שעה אחת בלילה עוד מעט, אבל תנסו רגע להתרכז מה שאמרתי. בעולם הזה יש עובדי השם ויש עובדי אלילים, עובדי עבודה זרה. מים כאלה שבאמצע, לא זה ולא זה, אין כזה דבר. אמר את זה הרב וולבה הגדול, המשגיח הגדול, הרב שלמה וולבה, שכתב את הספר הגדול על אישור, יש לו עוד כמה ספרים טובים מאוד, הוא היה אחד הרבנים הגדולים ביותר בדור הקודם, שגם היה לו על פניו שכינה כל הזמן, היה ענב פשוט, נסע באוטובוס, היה לו אלפי תלמידים, יש לו רבנים בכל העולם היום שהם תלמידים שלו, היה, איך אומרים, בעל מידות גדול, ואיש מוסר גדול, ואדם מאוד פיקח. והוא כתב, בעצם אין בעולם הזה שום דבר חוץ מעובדי השם ועובדי עבודה זרה. שני מחלקות, או שאתה פה או שאתה פה. אז יבוא אדם התמים וישאל, רגע, כבוד הרב, מה אתה מתכוון? אני לא עובד השם. בסדר, אני חילוני. אני גם לא עובד עבודה זרה, אני לא מאמין בנצרות. אני לא מאמין בכל מיני כתות ודתות. אסלאם זה לא עבודה זרה. אמנם הם מאמינים בנביא שקר ובדת שהיא שקר, שהיא לא ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא באים ואומרים צריכים לעבוד את מוחמד, או צריכים להשתחוות לפסל, או כל מיני דברים כאלה. אז התשובה היא, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ושהאדם יש לו כיוון. אני עכשיו עבד השם, השם אמר ככה, אני מבטל את דעתי בפני השם. השם אמר אסור, אני אומר אין בעיה. השם אמר תהרוג, אני לא רוצה להרוג, אני רחמן, לא יכול להרוג. השם אמר תהרוג, אין לי ברירה, אני מבטל את דעתי. השם אמר אל תיגע, לא נוגע. השם אמר אל תאכל, לא אוכל. השם אמר אל תתחתן עם היפהפייה הזאת, למרות שהיא טובת לב. היא לא מעם ישראל, אסור לך. אבל I fell in love, I can't, אני לא ישן בלילה, ומה, והיא עזרה לי, והיא הציעה לי את חיי. השם אמר, אסור להתחתן עם גויים, אסור, אסור, אסור. אתה עבד השם, או שאתה עבד של התאוות שלך? זה מה שכתב הרב. מי שלא עבד השם, הוא עובד משהו אחר. וזה נקרא בלשון חזל עבודה זרה. זה לא חייב להיות פסלים, זה לא חייב להיות יושקה, זה לא חייב להיות איזה בודה או כל הדברים האלה, לא. זה לא אומר שאתה עובד עבודה זרה, אתה מאמין בזה. אתה מאמין בעוד משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, אתה עובד עבודה זרה. תראו כמה זה סכנה הדבר הזה, עובד עבודה זרה, שכתובים עליו דברים נוראים בגמרא, בתלמוד, על עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, אם אתה מבין את דבריו של רב חיים מוולוז'ין, שבזמן שיש לאדם צרה, הוא צריך לעצום את עיניו ולהגיד, אין עוד מלבדו, הכל זה הקדוש ברוך הוא. ואליו אני פונה, ואליו אני בוכה, ואליו אני מתחנן, ולא אני מודה. רק הוא, שום דבר אחר כלום לא. אז אתה עבד השם. גם שאתה עושה עבירות לתאבון, הכוונה שיש לך יצרים, ואתה נכשל פה ונכשל שם, אבל בקו הכללי שלך אתה עבד השם, זאת אומרת אתה מוכן לבטל לדעתך בפני דעתו של השם, אתה נלחם ביצרים שלך, אתה מוותר על תענוגות שאתה רוצה, אבל אתה יודע שהשם אמר אסור, אתה עבד השם. אתה עובד את הכרס שלך, אתה עובד את האוכל. אתה עובד את הכסף, מה? לא יהיה לי כסף, מי יסתכל עליי? מה, מי תתחתן איתי? אם הילד לא ילך לאוניברסיטה ולא יהיה לו מקצוע טוב, מה ככה? חייבים תואר. זה לא עבד השם זה, זה עבד של התואר, זה עבד של האוניברסיטה, זה עבד של העולם הבלוף. זה מה שהוא כתב, תחשבו על זה. תחשבו על זה לעומק, תראו כמה אמת יש בזה. או שאתה איתי, או שאתה עם עוד מישהו, או שאתה עם מישהו אחר. לא חייב להיות אליל. אתה עובד את הכסף, אתה עובד את הכבוד, אתה עובד את הפוליטיקאי שאתה עובד אצלו, אתה עובד את הרב שלך, אתה עובד את הרב שלך. טוב, עכשיו פוליטיקה, הרב שלך אתה עובד אותו. אמר לי פעם אחד, אני לא מעניין אותי. הרב שלי אומר לי לאכול חזיר, אני אוכל. זה לא עבד השם, זה עבד של אותו רב, אם אפשר לקרוא לו רב בכלל, כן? אתם שומעים מה הנקודה פה? זה הנקודה. או שאתה איתי, או שאתה לא איתי, אז אתה ממילא נגדי. ואין באמצע. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.